שלום לכולם, שבוע טוב. אנחנו הערב בשיעור השלמה ללימוד של שבת, תאריך כ"ז באלול. מה שאומר בעצם שככה מהר מהר, ובלי ששמנו לב, אבל אנחנו לקראת סיום, נשאר לנו את השיעור של הערב. מחר בבוקר אני אשלח הקלטה של כ"ח באלול, ומחר בערב זה בעצם שיעור סיום וסיכום של כ"ט באלול, של סיום כל הלימוד של התומר דבורה, ועוד נדבר על ההמשך וכולי, איך נזכה להמשיך מאורו ונשמתו של אייל, זכותו מגן עלינו להמשך השנה, נדבר על זה כבר מחר בעזרת השם. טוב, אז אנחנו בכ"ז אלול, אנחנו בעצם מתחילים עכשיו את הפרק התשיעי מתוך 10 הפרקים של הספר הנפלא תומר דבורה של רבנו רבי משה קורדוברו הרמ"ג, זכותו מגן עלינו. ואחרי שבפרק הקודם השתלמנו במידות הנצח, חוד והיסוד, אנחנו מגיעים למידה התשיעית, מידת המלכות, שהיא עניינה, זה בעצם גילוי השכינה במציאות, העולם העשייה, העולם הזה שלנו, שבו אנחנו חיים ופועלים, ויש הרבה הרבה מה לכתוב ולדבר ולהעמיק ולהרחיב, ובואו נשתדל להיצמד לתורתו של הרמ"ג, זכותו מגנה עלינו, שמתחיל כדרכו בשאלה, האח ירגיל האדם עצמו במידות המלכות. בדרך כלל הוא כותב במידת, פה זה במידות, כי למלכות יש המון מופעים שונים בסיטואציות כאלה ואחרות. כותב הרמ"ג, ראשונה לכולן, שלא יתגאה ליבו בכל אשר לו. שזה נקודה שחוזרת על עצמה גם במידת הכתר וגם במידות אחרות, אבל אומר וישים עצמו תמיד כעני, כי גם מידת המלכות, הוא כתוב בזוהר, לט לה מגר מכלום. אין לה מעצמה שום אור עצמי, רק כלי קיבול לכל השפע. ולכן ישים עצמו תמיד כעני, ויעמיד עצמו לפני עיקונו כדל, שואל ומתחנן, כי הוא יודע שמצד עצמי לא מגיע לי. הוא ירגיל עצמו במידה זו, אפילו שיהיה עשיר, מילא אני שהוא קמצן וקמצן, אז מאוד פשוט לו להרגיש כאילו ענוותן, שאין לו כלום משלו, אבל מה קורה עם אדם עשיר? אז הוא אומר, אפילו שיהיה עשיר יהיה חשוב שאין דבק עמו מכל השלום מאומה. כל מה שיש לו זה לא שנקרא for life לנצח, והוא נעזב צריך לרחמי הבורא תמיד. שאין לו כל דבר אלא הלחם אשר אכל, ויכניע לבבו, ויעני עצמו. כלומר, ויעני עצמו זה פעולה עמוקה מאוד בנפש, אדם עושה עצמו כעני, בפרט בעת התפילה, שהוא מבין, אומרים בסליחות, דלתך דפקנו רחום וחנון. מי דופק בדלת? מי שכבר קלו כל הקיצים ואין לו אף דרך לגייס ממון, אז הוא עובר דלת דלת ודופק. ומה גם בעת תפילותיו, שזו סגולה נפלאה. ולהפך מזה נאמר, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. שהשכחה החיצונית מצויה שם, ודוד, שהוא בעצם הוא הדמות התנכית שמהווה אב טיפוס, סימבול, מרכבה למידת המלכות, ודוד המלך התנהג במידה זו הרבה, שאמר כי יחיד ועני אני, שהרי כל אנשי ביתו, כל אחד ואחד צריך להיעזר לעצמו, ודווקא דוד שהמלך ישראל, מה כולם אליו, אפילו אשתו ובניו, מה יועילו ביותו נשפט לפני הבורא, או בעת סילוק נשמתו, כלום ילוו אלא עד קברו, מה אם לא בעת דיניו מפתח הקבר ואילך, לפיכך ישפיל ויתקן עצמו בסוד המידה הזאת. גם אדם שהוא מאוד מאוד עשיר, בסדר, זה בעולם הזה, אבל מה בעולם הבא? בעולם הבא כל אחד מאיתנו יעמוד לפני בורא עולם לבד. ולכן אדם צריך מה שנקרא לא להתגאות ולהרגיש עצמו כעני כאשר הוא עומד למול הקודש של האלוקות. עוד שנייה, פרשו בספר הזוהר, וזה כל עניין שהרמ"ג חידש את זה ושכלל את זה וכתב על זה ספר שלם. פרשו בספר הזוהר, והיא חשובה מאוד, היא יגלה, מלשון גלות, ממקום למקום לשם שמיים. זה מה שנקרא תופעת הגירושין, לא גירושין מלשון פירוק הקידושין וגיטין בין איש לאישה, אלא שאדם מגרש עצמו מביתו, נע ונד, זה היה מאוד רווח בתקופת החסידות, לפני ואחרי, וגם בדורנו, מי שמכיר את הרב עדס, הרב המקובל, הרב יעקב עדס שליטה, אז הוא גם נהג ככה כמה שנים, של כל לילה לישון במקום אחר, לכבוד השכינה שגם היא, מאז שחרב הבית, אינה נמצאת במקומה. כותב הרמ"ג, יגלה ממקום למקום לשם שמיים, ובזה יעשה מרכבה על השכינה הגולה. וידמה עצמו, הרי אני גליתי, והרי כלי תשמישי עמי, מה יעשה כבוד גבוה, כלומר שזה האלוקות, שגלתה שכינה וחיליה אינה עמה, שחסרו בסיבת הגלות, כי הבית נחרב, ואין לנו את כל הכלים של הקודש ושל השכינה. ולזה ימעט בחיליו בכל יכולתו, שאדם נע ונד, הוא לא ילך עם כל הבית איתו, כתכתיב בירמיהו, כלי גולה עשי לך, ויכניע לבבו בגולה, ויתקשר בתורה, ואז שכינה עמו, ויעשה לעצמו גירושין, ויתגרש מבית מנוחתו תמיד, כדרך שהוא מתגרשים רבי שמעון וחבריו, ועוסקים בתורה, שיוצאים מביתם להרים של הגליל, לעסוק ולייחד כוונות בתורה. ומה גם אם יחטט רגליו ממקום למקום, בלי סוס ורכב, עליו נאמר בתהילים סברו על אדוני אלוהיו, ופרשו בו בזוהר לשון שבר, שהוא משבר גופו לכבוד גבוה. זה היה רווח בעצם מתקופת המקובלים במאה ה-16 בצפת ועד לדור החסידות. אני מסייג כי דרכו של רוח אפנו משיח השם הבעל שם טוב הקדוש ותורת החסידות למעט בסיגופים, אם כי היו גדולי עולם כמו רבי זושה, רבי אלמך מליז'נסק, שכן נהגו את הגלויות האלה, אבל זה עבודה לצדיקים יחידי סגולה ולא הלכה למעשה בדורנו על פי החסידות. עוד ממידות המלכות, וזה הנקודה של היראה, יראת השם. מידה חשובה מאוד, שער העבודה כולה, כפי שכתוב בגמרא במסכת שבת, והיא ליראה את השם הנכבד והנורא. והנה היראה מסוכנת מאוד להיפגם ולהיכנס בה אל החיצונים. מה זה לפגום ביראה? שבמקום לפחד מהקדוש ברוך הוא, אתה מפחד משוטר. אתה מפחד ממה יגידו עליך בקהילה או בחברה בבית הכנסת, אתה מכניס בעצם יראה חיצונית ליראה, לכלי, לתווך, שאמור להיות כולו סטרילי לאלוקות. שהרי אם היא יראה מן האיסורים או מן המיטה או מגיהנום, הרי זו יראת החיצונים, שכל פעולות אלו הם מן החיצונים. עכשיו בעניין של עשיית תשובה, זה הבדל בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה, כפי שלמדנו ממורנו ורבנו הצדיק רבי אברהם אברג'יל, זכר צדיק לברכה, שלימד אותנו שתשובה מהירה האדם עושה כי הוא אוהב את עצמו. כלומר, הוא פוחד שיישרף בגיהנום, או שיהיה לו נזקים בעולם הזה, לכן הוא עושה תשובה. אבל תשובה מאהבה, אומר הרב יורם בשפתו הפשוטה והעמוקה כאחד, תשובה מאהבה אנחנו עושים כי אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, לא כי אנחנו אוהבים את עצמנו. וזה מה שכותב פה הרמ"ק. אמנם היראה העיקרית ליראה את השם, הוא שיחשוב בשלושה דברים. האחד, להיות גדולתו של יוצר הכל על כל נמצא. והרי אדם ירא מן העריר, מן הדוב, מן הענף, מן האש, מן המפולת, ואלו בסך הכל הם שלוחים קטנים. ולמה לא ירא מן המלך הגדול ויהיה פחדו על פניו מגדולתו, ויאמר איך יחטא האדם הנבזה לאדון רב כזה. והרי אילו היה דוב יאכלהו, ואילו הקדוש ברוך הוא סובל עלבון, וכי מפני זה לא ירא מפחדו וגדולתו השני, כאשר ידמה השגחתו תמיד, שהוא צופה ומביט בו, והרי העבד ירא מרבו תמיד ביותו לפניו. והאדם, על דרך הנמשל, תמיד לפני הבורא, ואינו פקוחה על כל דרכיו. ולכן, מה צריך לעשות? יירא ויפחד. איך יראנו מבטל מצוותיו. כל הזמן בתודעה שהקדוש ברוך הוא רואה ומשגיח. ולכן צריך ליישר קו ולהתנהג בהתאם. השלישי, היותו של הקדוש ברוך הוא שורש כל הנשמות. כל הנשמות מקורם מתחת כיסא הכבוד, וכולן מושרשות בספירותיו. והחוטא פוגם מיכלו. ולמה לא יירא? איך יהיה היכל המלך מלוכלך ממעשיו הרעים? זה קצת מזכיר מה שלמדנו על ספירת הכתר, שהקדוש ברוך הוא מלך עלוב, שהוא סובל את העלבונות שלנו, את החטאים שלנו. הרביעי, יראה שפגם מעשיו הם דוחים שכינה מלמעלה, ויראה, איך יגרום הרעה הגדולה הזאת להפריד חשק המלך מן המלכה? והיראה שהיא כיוצא בזה, כלומר מהסוג הזה שדיברנו, היא יראה מיישר את האדם אל תיקון המידה הזאת, והוא דבק בה. להיות כלי למידת המלכות, זאת לא יראה מחמת העונש, ויראה שכל עניינה זה תודעה של השגחה. יראה בחילוף אותיות זה ראייה. מידת היראה עניינה לראות את הקדוש ברוך הוא. אדם שרואה את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא איתו יד ביד, הוא מופיע את זה בכל מרחבי החיים, לא רק בבית הכנסת או בבית המדרש, אלא גם בסניף וגם בבית וגם בצבא, וגם בכל מקום רואים שהוא הוא מהצבא של הקדוש ברוך הוא. לכן אני רוצה לסיים פה בקטע נפלא ששילת, חברת שבט מהמושב של אייל, שנתבקשה על ידי שירי ומוטי להקריא דברי זיכרון בהזכרה לאייל, אז היא עשתה משהו מאוד יפה, והיא החליטה לאסוף סיפורים ותכונות מכל החבר'ה של השבט. זאת אומרת, פעם, אנחנו אומרים בקורס קצינים בבה"ד 1, פעם ראשונה זה מקרה, פעם שנייה זה צירוף מקרים, פעם שלישית זה תופעה. ופה הסיפור של אייל, בגלל פה הגיוון של האנשים והאנשים השונות והשונים, אפשר לראות שזה בהחלט תופעה, שאם אני שם פה את הדגש על החוט המחבר, זה לא יראת שמיים במובן של להתפלל תפילת 18-20 דקות וללמוד כל היום וכל הלילה, אלא זה ראיית שמיים, זה להיות בתודעת נוכח ולראות שאני נזקקים לי ורואים אותי בכל רגע נתון. אני מקריא מה ששילת כותבת. תוך כדי כתיבה, ניסיתי לטוות את דמותך במילים וסיפורים עם החברים בשבט. דן מספר איך הטבעת את הביטוי לא משאירים אף אחד מאחור. אני מוסיף, לכאורה זה משהו כאילו מאוד הרואי, בקרב וכולי, או באיזשהו מסע של מחנה סיירים בבני עקיבא, שיש מסע קשה, אבל לא, שימו לב מה הדוגמה שלא משאירים אף אחד מאחור. הטבעת את הביטוי לא משאירים אף אחד מאחור באופן הכי פשוט וחברי. אחרי שהייתם משחקים קטן בשבת, הייתם הולכים להתפלל במניין של משפחת דרורי, כמה בתים ממשפחת וויטון. דן האריך בתפילה, ושאר החבר'ה כבר התחילו ללכת בשביל ולהתקדם. דן שמע אותך מעכב את כולם ואומר שצריך לחכות עד שדן יסיים ויגיע. מעבר לאכפתיות שהרגיש, היה כאן ביטוי חזק שלא משאירים אף אחד מאחור. דבר שכמובן יישמת לאחר מכן כמפקד, שראה מול עיניו את נקמת עמו ואת החטופים שנמקים במנהרות אצל שובים אכזריים, והתפקיד שלך ושל הלוחמים שלך הוא לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה במהרה. יעלי מספרת איך חיזקת לה את האמונה בקדוש ברוך הוא. בדרך חזור מהחתונה של טל ואיתמר דיברת באופן פתוח, וסיפרת שאתה משתדל להכניס בחיי היום יום מעשים קטנים שיחזיקו את האמונה, במיוחד תחת העומס הצבאי וחוסר הפניות, כי זה חשוב לך. השתדלות אחת שלך היא לקרוא את פרשת השבוע בשישי בשביל להיכנס לשבת בקדושה ובשמחה, שתדע שמאז יעלי מקיימת אותה מדי שבוע. אני אתן פה הערה, אני דיברתי על זה בשבוע שעבר, ומוטי תיקן אותי שלא, הוא לא היה עובר על הפרשה ברמת הפשט, אלא אפילו יותר מזה, והכל שבוע עובר על הפירושים הנפלאים מתוך הספרים הרבים של הרב יונתן זקס, זכר צדיק לברכה, רבה ראשי של לונדון, שהוא היה סיגל לעצמו את המנהג, שביום שישי הוא עובר, הוא לומד את הפרשה עם הרב זקס. אלעד מספר איך לימדת אותו אחריות. כשטיילתם בבוקרסט בגיל 18, שתיתם המון בדירה ועשיתם הרבה רעש, עד שדפקו אצלכם שוטרים בדירה. אלעד זוכר שכולם ברחו והתחבאו בתוך החדרים בדירה ברומניה, ורק אתה הלכת על הדלת ופתחת אותה ודיברת עם השוטרים כדי להסדיר איתם את העניינים. לא ברחת, נשארת. זה גם תכונה של יראה. לא יראה מהתחתונים, מהאריה והדוב או השוטרים הרומניים, אלא יראה משהו גדול יותר. ממשיכה שאלת וכותבת, כשחזרת הביתה בצום 10 בטבת, אחרי למעלה מ-80 ימי לחימה עצימים בעזה, ההורים היקרים שלי ששמעו שהגעת, הביאו לך בשר חם מהשינה, ואתה צדיק גדול, סירבת לאכול. למרות שבעזה כנראה סבעת בעיקר מקבנוסים ושימורים של אמנות קרב, לא אהבת לאכול עד שיצא הצום. אמא שלי ניסתה לשכנע אותך, זה בסדר, עכשיו חזרת מעזה, מותר לך, וסירבת בחיוך גדול. השבת פעם נוספת שתאכל בערב. ההורים שלי נדמו וסיפרו עליך שבחים, אבל אותי משום מה זה לא הפתיע, זה נורא בלט בך. ערכי הבית, אמונה בקדוש ברוך הוא, צדקת הדרך. בחרת במשהו ואתה הולך איתו עד הסוף. צעדת בקומה זקופה בשביל של סלט לעצמך לאורך החיים. משבילי המושב, לבולטימור הרחוקה, גיחה לישיבת עתניאל ומשם לצנחמים, כמובן חטיבה מובחרת ובטח יותר טובים מחיל האוויר, כמו שאימא שלי אוהבת לציין, ואני בטוחה שזה העלה לך לא מעט פעמים חיוך על הפנים. נסתפק בדברים האלה. אבל זה חשוב לראות, יש פה דוגמאות של בנים ובנות שגדלו עם אייל from day one, מאפס. וכל אחד ככה רואה את הנקודה הזאת שהנקודה המחברת, אתה לא רואה את עצמך. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא ולכן אתה לא אוכל עכשיו מהבשר כי זה צום. אתה רואה את החבר שמעריך בתפילת ערבית. אתה גם בזמן שאין לך, אתה מפנה ביום שישי ללמוד עם הרב זקס פרשת שבוע. ואתה מוצא, כמו שאמרת לי, אני מצטט, להכניס בחיי היום יום מעשים קטנים, שיחזיקו את האמונה במיוחד תחת העומס הצבאי וחוסר הפניות. למה? כי זה חשוב לך. וזה ככה סיכום קצר, טעימה מכיוונים שונים בחיים שלנו, שכל אחד מאיתנו יכול וצריך ללמוד מאייל, זכותו מגנה עלינו, איך להופיע את הקדוש ברוך הוא בחיינו. מחר בעזרת השם, בבוקר, נמשיך את הסיכום של מידת המלכות, ואז נעבור לפרק העשירי שמסיים את כל הספר, שבעזרת השם יביא אותנו מוכנים יותר לשנה הבאה, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.